שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום את פרק ט' ועד פרק י"ב, ארבעה פרקים, ובואו נפתח את הפסוקים הראשונים. ויהי כשמוע כל המלאכים אשר בעבר הירדן, בהר ובשפלה ובכל חוף הים הגדול, מול הלבנון, החיטי והאמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. שימו לב, שומעים איזה שמועה, לא כתוב מה, והמסקנה שלהם, ההתנהלות שלהם בעקבותיה, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. אנחנו מכירים כבר את הפסוק מעין זה, פותח את פרק ה', בואו נקרא אותו. גם בפרק ה' אנחנו רואים את השמועה של המלאכים, והפעם היא מובילה אותם למקום אחר. ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש אדוני את מי הירדן לפני בני ישראל לדוברנו, וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. שימו לב, בפעם ההיא התגובה שלהם למה שהרה זה וימס לבבם, בפעם הזאת תגובה הפוכה, מתקבצים כולם להילחם. ואני שואל, מה פשר הפער הזה ביניהם? אז התשובה היא פשוטה. שם מדובר על שמועה, על הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל עד עברם. וואו, יש פה עם שמתנהל בחוקים אחרים, הטבע נכפף מולו, הוא חוצה את הירדן, הוא גם יחצה אותנו, הוא גם ילך קדימה, מה, אין לנו כלים להתמודד, זה משהו על טבעי, מה עושים עם דבר כזה? זה מה שקורה שם. ואז התגובה היא, וימס לבבה. אבל מאז היו שני אירועים. והשמיעה אצלנו על פניו היא כשמועה, מתייחס לשני האירועים. האירוע האחד זה יריחו, האירוע השני זה האי. טוב, אז שתי מלחמות טבעיות, זה כבר לא נס. בראשונה אמנם ניצחו בסוג של נס, אבל בשנייה זה כבר היה סיפור אחר. גם הפסידו, יש מצב שמפסידים. כבר נמצאים פה בתוך מלחמה, בתוך מערכת אנושית, בתוך מערכת אנושית. אז בואו נחלץ, בואו נערב. אנחנו נעמוד בזה, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. מאידך אנחנו רואים את יושבי גבעון שומעים את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי. שימו לב, בעצם הם מגיבים לאותו דבר, והם בפתרון אחר, ויעשו גם המה באורמה. בעצם הפרשנות הזאת אומרת, בדומה לכל המלאכים שהתקבצו, גם הם מגיבים, אבל התגובה שלהם הייתה אחרת, באורמה, והם הולכים לכיוון אחר, אבל אף אחד לא אדיש בעצם למציאות. טוב, אז אם כן, אנחנו כאן עומדים בפתחה של ההתרחשות. כשמה שקורה בתודעה הכללית של עמי כנען זה להתאחד כולם ולהילחם, זה מצד אחד, ומה שקורה בפועל זה שיושבי גבעון, הייתי אומר, שוברים את הקואליציה הזאת, וקורה פה משהו במקביל להתקבצות הזאת בין ישראל לבין הגבעונים. אני קורא בפנים. אז אם כן, ויעשו גם המה באורמה, וילכו ויצטיירו, ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים ומבוקעים ומצוררים. והנה המקרא בעצם מתאר בעריכות איך הם מתחפשים לאנשים שבאו מרחוק, מארץ רחוקה. וילכו אל יהושע אל המחנה הגלגל, ויאמרו אליו אל איש ישראל מארץ רחוקה בנו, ואתה קירתו לנו ברית. זאת אומרת, פונים אומרים, אנחנו בנו מארץ רחוקה, קירתו לנו ברית. עכשיו אני שואל, הם באים אל יהושע, כמו שהמקרא הרבה פעמים מתאר את המנהיג וכותבים אותו, ברור שזה לבוא אל יהושע שעומד בראש העם וזה בעצם העם, אבל הם באים אל יהושע, זה מצד אחד. שימו להם, הם פונים אליו ואל איש ישראל, הם לא פונים רק ליהושע, הם פונים אליו ואל איש ישראל. מה הכפילות הזאת? אז הכפילות הזאת מספרת פה איזה סיפור. ועוד מעט נראה את הארמומיות שלהם, הם פונים בעצם אל שניים. ועוד רגע תהיה להם אפשרות לבחור עם מי הם ממשיכים את הדיבור. כן.
למה אתם צריכים לחפש? יהושע שולח לכל
דיבור שלום. שאלה טובה. אתה שואל, יהושע שולח אגרות וכולם יכולים לענות, אז הם בעצם יכלו לענות. זה אחת הראיות שמובאות למי שטוען שלא היו אגרות. היו אגרות או לא היו אגרות, זה מחלוקת פרשנים גדולה ומחלוקת ראשונים גדולה. היא תלויה בשאלה האם הקריאה לשלום שמופיעה בספר דברים היא לערים הרחוקות, כמו שעולה מפשוטו של מקרא, או שגם לערים הקרובות. אתה צודק שמי שטוען שהיו איגרות בכל הארץ, אז יש פה שאלה. מצד שני, האיגרות לא נותנות ברית. הברית, יש להם פה יתרון שאין להם אותו בדרך אחרת, ואפשר אולי לומר שהם רוצים עמדה טובה יותר מאשר העמדה ההיא של הקריאה לשלום, אמא, והיו לך למס ועבדוך, זאת אומרת, הם מנסים פה לשפר עמדה, אבל השאלה שלך היא בהחלט שאלה טובה. אז אם כן, הם באים ואומרים מארץ רחוקה בנו, ואתה כרתו לנו ברית על פניו כשווים בין שווים. ברית זה הדדיות. מי אמור לענות להם? מי אמור לענות עכשיו להצעה הזאת? יהושע, הוא הבעל הבית, נכון? ויאמרו איש ישראל אל אחיו, אוי, יהושע, למה אתה לא אומר משהו? הוא לא אומר, הוא שותק. ויאמרו איש ישראל אל אחיו, איש ישראל זה כמו איש שמייצג את ישראל, כמו הרחוב, אבל המילה ישראל היא מילה של זהות, אז זה דווקא ממקום גבוה. תכף תראו שיש עוד קבוצות בעם ששומעים את קולם או הם חלק מהסיפור הזה. אז אם כן, ויאמרו איש ישראל אל אחיו, הוא שואל אותו שאלה של זהות, רגע, 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 אולי בקרבי אתה יושב, הישמר לך פן תכרות ברית עם יושב הארץ, אשר בקרבך, הביטוי הזה מופיע בתורה כאיסור, אז הם בעצם שואלים שאלת חכם. אומרים, רגע, אולי בקרבי אתה יושב, איך אכרות לך ברית? אני לא יכול לכרות לך ברית, אולי אתה בקרבי ואסור לי. זאת אומרת, הם מציפים... מה?
אולי בקרבי אתה יושב
ואסור. אם אתה בקרבי יושב, הרי התורה הזהירה אותנו לא לכרות ברית עם יושב הארץ, אז אנחנו לא יכולים לכרות איתך ברית. מי אמר, אולי אתה... אולי בקרבי, אולי זה לא מה שאתה אומר, הם מטילים דופי, אתם שמים לב, הם שואלים שאלה טובה. אז מה היינו אמורים עכשיו לשבוע? ויאמרו אל איש ישראל, נכון? אמורים היו להשיב להם לשאלה. מה הם עושים? למי הם משיבים? למה הם משיבים אל יהושע? כי הם שאלו שאלה קשה והוא היה נוח, אז אנחנו הולכים למי שנוח, הוא שתק, אז נכון? הוא לא שאל את השאלה הקשה, אז בואו נלך איתו. אבל לא ניתן לו תשובה, כי אין לנו תשובה באמת, אז מה הם אומרים? שתי מילים. עבדיך אנחנו. מה זה? מה זה קשור? לפני רגע הם היו שווים בין שווים, אבל מה הם עושים פה? הם בעצם נותנים איזה מתנת חינם, והייתי אומר, מקפחים את מעמדם לגמרי. אומרים, אנחנו עבדיך, כאילו, אנחנו לא שווים בין שווים, עבדיך. וואו, אתם עבדים, כאילו, הם מבטלים, הייתי אומר, מבטרים על, על, על חירותם, ועושים איזשהו צעד, אולי שלא לא מובן, כאילו לא פשוט כזה, אבל הוא בעצם איזו תגובה, הם מבינים שהם כבר לא על הסוס לגמרי, שואלים את השאלות הקשות, וזה מה שנותנים, לא, לא, לא שווים ושווים, עבדים, עבדים זה בסדר. ויאמר אליהם יהושע, עוד באותו פסוק, הוא כמו אומר, רגע, 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 אני רוצה להבין, מי אתם ומאין תבואו? שימו לב, איש ישראל שאלו שאלה מעשית יותר, אולי בקרבי אתה יושב, הם לא שאלו, לא פתחו את השאלה במובן המובנה שלה, אבל יהושע הולך שני צעדים אחורה, אומר רגע, 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 אני רוצה להבין, מי אתם? זו שאלה מרכזית, אתם שבעת עממים, אתם אחרים, ומאין אתם באים? תגידו לי מאיפה אתם באים? שתי שאלות תענו לי. עכשיו תראו דבר מדהים, ויאמרו אליו, הם עונים לו, מארץ רחוקה מאוד באו עבדיך לשם אדוני אלוהיך כי שמענו שמוע ואת כל אשר עשה במצרים ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון מלך חשבון ולאוג מלך הבשן אשר באשתרון ויאמרו אלינו זקנינו וכל יושבי ארצנו לאמור קחו בידכם צידה לדרך ולכו לקראתם ואמרתם להם עבדכם אנחנו ואתה כרתו לנו ברית זה לחמנו חם הצטיידנו אותו מבתנו ביום צאתנו ללכת עליכם ואתה הנה יבש והיה ניקודים ואלה נודות היין אשר מילאנו חדשים והנה התבקעו ואלה שלמותינו נעלינו בלו מרוב הדרך ערך מאוד. מתנשפים אחרי. מה הייתם מצפים שיהושע? הם ענו לשאלות של יהושע? הם לא ענו. מי אתם? שאלתי. בלה בלה בלה, נכון? עריכות. מדברים, מדברים, מדברים. לא אומרים, לא נותנים תשובה. מי אתם? ומאין תבואו? אנחנו מארץ רחוקה. מאיפה? מאין תבואו? זה ציון מקום. מאיפה תבואו? אז מה היינו מצפים שיגיב יהושע עכשיו? אחרי דבר כזה. מה? כן, אבל מה היית מצפה שהוא יגיב? מה הוא אמור להגיד להם? מה? מה הוא אמור להם? איפה, מה? הוא קיבל תשובה לשאלות? אז הוא צריך לחזור ולהגיד, סליחה, שאלתי שתי שאלות, הכי פשוט, רגוע. מי אתם? ומאין תבואו? לא עניתם לי, נכון? תחת זאת, תראו מה קורה. אחרי האריכות הזאת, ויקחו האנשים מצידם. מי זה האנשים? גורם חדש. זה כבר לא איש ישראל ששואל את שאלות הזהות, זה האנשים בשטח, נכון? עמיתים בשטח. ואת פי השם לא שאלו. יש פה סוגיה קשה להבין. רגע, יהושע נותן לדבר הזה לקרות? הוא נמצא שם?
הוא שותק.
מה?
הוא שותק.
אז למה הוא שותק? יש פה שאלות כבדות, נכון? לא מובן. יש פה משהו לא מובן בכלל. ויעש להם יהושע שלום ויכרות להם ברית לחיותם. מה אתם אומרים? זה הפתעה? היית מצפה שזה מה שיהיה? זה הפתעה. כאילו זה לא... מה זאת אומרת? יהושע, הם לא ענו לשאלות שלך. אתה יודע מי הם? לא. אתה יודע מאיפה יבואו? לא. אולי בקרבי אתה יושב? לא. אז כל השאלות שנשאלו לא קיבלו מענה. אז איך יכול להיות שיהושע הולך קדימה? עכשיו תראו איך זה קורה. יהושע קוראת להם ברית. קודם כל הוא נותן לאנשים לקחת מצידם. קוראת להם ברית לחיותם. ויתרה מכך, וישבעו להם נשיאי העדה, הפכו בעצם ברית הזאת לברית מחייבת בשבועה. ברית, אם צד אחד מפר את הברית, אז הצד השני לא מחויב. אבל שבועה בשם השם הופכת את הדבר הזה להיות חיוב מוחלט. אז עכשיו אני שואל, הנשיאים, למה הם נשבעו? מה הוביל אותם לשם? יש פה התנהלות שבעצם אנחנו רואים איך קרה הדבר. אנחנו רואים את הערמומיות מצד אחד של הגבעונים, אבל אנחנו רואים בצד השני שאף אחד לא עמד כחומה בצורה, ואף אחד לא שאל את השאלות הנכונות, או לא מדויק. שאל את השאלות הנכונות, אבל לא דאג ליישם אותם, לא דאג להעמיד אותם במבחן המציאות. לא היו תשובות, ובכל אופן עם ישראל הולך קדימה. איך אפשר להבין את הדבר הזה? אז זו שאלה של מחשבה, של התבוננות, וגם בעצם לקרוא את הפסוקים. שימו לב, ויעש להם יהושע שלום. יש פה מילת מפתח. לא כתוב, אחרי זה כתוב, ויכרות להם ברית לחיותם. השלום הזה הוא איזה מילה גבוהה בתוך הסיפור. גם המילה ברית היא מילה גבוהה, ויכרות להם ברית לחיותם. זאת אומרת, יש פה איזשהו מצב שבו הם באים עם הצעה ושואלים, אבל לא כל כך חזק, את השאלות הנכונות, וגם אם לא קיבלו תשובות, אז הולכים קדימה. למה הולכים קדימה? כי רוצים ללכת קדימה. יש פה איזה תיאור של איזושהי עמדה פנימית של העם, שעומד לפני כיבוש הארץ, וכבר כבש חלק מן הארץ, התחיל, אבל עומד לפני שבעה עמים, 31 מלכים להילחם, והנה פתאום, ותחת המלחמה הזאת, פתאום בא איזשהו גורם ואומר, אני מרחוק, ואומר להם דברים שלפני כן קראתי אותם ככה קצת בתמיהה, את כל האריכות דברים שלהם, אבל קודם כל אומרים, אנחנו רוצים ברית איתכם. וואו, רוצים ברית איתנו, זה דבר גדול, זה מאוד מתאים, אנחנו רוצים לכרות ברית, הלוואי ויכולנו לכרות ברית עם כולם ולא להילחם. ישמר לך מאוד, אומרת התורה בכל מיני מצבים, וכמו אומרת, עם ישראל יש לו נטייה לברית, יש לו נטייה לשלום, יש לו נטייה לקרוא בשם השם ולחבר את כל העולם למקומות האלה, לא למלחמה, מלחמה היא קשה לנו. ובתוך המקום הזה, תראו אפילו את השאלה של איש ישראל. הם באים אומרים, מארץ רחוקה באנו ואתה קירתו לנו ברית, ואמרו איש ישראל אל אחיו, אולי בקרבי אתה יושב. מה זה אולי בקרבי אתה יושב? ואיך אכרות לך ברית? כאילו יש פה איזו אמירה סמויה. אני רוצה לכרות, אבל אולי אני לא יכול. איך אכרות לך ברית? זאת אומרת, כאילו הוא שואל על העמדה שהוא נתון בה. הוא כמו אומר, בעצם הייתי רוצה, אבל איך אני יכול? אולי בקרבי אתה יושב, ואז אני לא יכול. אז יש פה איזושהי נטייה, הייתי אומר פנימית, שרואים אותה פה ורואים אותה בעוד מקומות, ורואים אותה גם היום בעם ישראל, שכשבאים עמים ורוצים, מכירים בנו ורוצים את הקשר איתנו ורוצים את השלום, או אם תרצו, המילים עליהם, המילים שבעצם הם אומרים, שמענו, באו עבדיך לשם השם אלוקיך, ש, כשעם ישראל שומע את המילים האלה, מה זה עושה לו? כשבא פתאום עם ואומר, אנחנו באנו לשם השם אלוקיך. אם אתה שם, מה, איך אתה מרגיש? איזה יופי, נכון? לזה אנחנו מצפים, יכירו וידעו כל השבי תבל, כי לך תיכה כל בן. זה הציפיות שלנו. שמענו את שמו ואת כל אשר עשה במצרים ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי. הם בעצם מנגנים על איזשהו מיתר. המיתר של האוזן של עם ישראל, והם מצליחים. אז אם כן, כשיש איזושהי מציאות, אני מסכם, מציאות שבעצם רוצים אותה מאוד, וחפצים בה מאוד, וכמהים לה מאוד, וגם לא כל כך רוצים את כל המלחמה שבדרך, והנה בא מישהו ואומר, אני נותן את הדבר הזה, וואו, אז הולכים קדימה, וכל הבלמים בעצם נעלמו פה, והדברים הגיעו עד לב הישבעו להם נשיאי העדה.
השאלה,
אם הם נמצאים מה? אם הם מארץ רחוקה, נכון. אז השאלה, כמו שאמרנו, מי אתם? בעצם מאין תבואו, אבל גם מה הזהות שלכם? זאת אומרת, אם זה עם שבעצם חצי פה, חצי שם, כאילו, צריך לראות שזה מהערים הרחוקות, בלשון חז"ל. יש ערים רחוקות שאיתם אפשר. תיזם, אישם אליך פן תכרות ברית ליושב הארץ, לשבעת עממים שיושבים בארץ. מאין הם? מארץ רחוקה זה הרחקת עדות, מארץ רחוקה. ומאיפה? מה, זה לא שאלה בסיסית? תגידו לי מאיפה אתם באים. בא אליך בן אדם, אומר, אני באתי מרחוק. מאיפה? זה הרחקת עדות, מארץ רחוקה. תגיד משהו, איפה אתה? וגם מי אתה? אני אומר, שתי השאלות נשאלו, ושתי השאלות לא קיבלו תשובה. בואו נמשיך ונראה לאן הסיפור הזה הולך. ואם מקץ שלושת ימים אחרי אשר קרתו להם ברית, וישמעו כי קרובים הם אליו, ובקרבו הם יושבים, ויסעו בני ישראל ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון והכפירה ובארות וקריאת יערים. זאת אומרת, מגלים את התרמית, אז מה? מה הייתם מצפים שיקרה עכשיו? הפרתם את הברית. צד שני, זה לא פשוט, זה שבועה. שבועה זה יותר מברית, במובן הזה ש... זה לא התניה, זה בשם השם. שם השם היה נוכח פה. מורכב הסיפור הזה. בכל אופן, אבל מי אמור לטפל עכשיו בסיפור אחרי שהתגלה? התברר שהם רימו. אז מי אמור לטפל בסיפור? יהושע. היינו מצפים, ויומר יהושע, נכון? ויהושע נכנס לתמונה. תראו מה קורה תחת ויומר יהושע, ולא היקום בני, לא, לפני כן. ויסעו בני ישראל ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון והכפירה ובארות וקריאת יערים. איפה יהושע? הוא עם כולם? אז למה לא כתוב? פלא, נכון? מה? אין עוד דבר כזה. כל הפסוקים עד עכשיו, וילך יהושע, וילד יהושע בלילה הוא, כל הזמן, כל פעולה, המנהיג מוביל את העם. והסיפור, אנחנו רואים, וישבה יהושע, כל הזמן, כל הפסוקים, וישכם יהושע בבוקר, ויסעו הכהנים, ויקרא יהושע. כל הזמן, תראו, יהושע, יהושע. והנה, פה בעצם, באים אל עריהם, ולא היקום בני ישראל, זה סימן שמה? שתכננו מלחמה. אז מתכננים מלחמה, ואיפה יהושע? הוא לא בתוך הסיפור, יכולה להיות מלחמה בלי שהמנהיג יהושע הוא לא נמצא בתמונה? זו שאלה מאוד גדולה, אבל רואים יהושע, יכול להיות שהוא נמצא שם, אבל הוא לא מוביל את הסיפור. ושימו לב איך הוא מתנהל. ולא היקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיאי העדה באדוני אלוהי ישראל. ואילונו כל העדה על הנשיאים. שימו לב, מתחיל ויכוח בין העדה לבין הנשיאים. ויהושע לא בתוך התמונה. אני היחידי שמתפעל מהעובדה הזאת, או שאתם שומעים שיש פה דבר לא סביר, לא הגיוני, לא מובן, משהו שהוא שאלה גדולה, איך להבין אותו. אז תראו, מתפתח דיון עכשיו בין העדה לבין הנשיאים. ואילונו כל העדה על הנשיאים. ויאמרו כל הנשיאים אל כל העדה, אנחנו נשבענו להם, באדוני אלוהי ישראל, ואתה לא נוכל לנגוע בהם. אין ברירה, נשבענו, אי אפשר, זה לא אפיר. זאת נעשה להם ואחיה אותם. ולא יהיה עלינו קצף על השבועה אשר נשבענו להם. ויאמרו עליהם הנשיאים, יחיו, ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה כאשר דיברו להם הנשיאים. יכול להיות שהוויהו הזה, הוא בא תוך כדי המסע ומתן כפתרון שני, כי הוא לא נאמר בעצם בהתחלה לפני כן כתוב לחיות, ואפשר לחשוב על זה, לחיות אותם. אנחנו מחויבים לחיות אותם במצב, זה כמו ברית הגנה כזו, שאם הם נקלעים לצרה, כמו שעוד מעט תהיה במלחמת מלכי הדרום, אנחנו מחיים אותם. בשלב השני, ויאמרו הם על הנשיאים, עוד פעם ויאמרו, תראו, פעם ראשונה ויאמרו כל הנשיאים פסוק י"ט. הם אומרים את מה שהם אומרים, לא נוכל, צריך להחיות אותם, אין ברירה. מה זה בפסוק כ"א עוד פעם ויאמרו הנשיאים? הרי הם מדברים ואף אחד לא עצר אותם. אז התשובה הרבה פעמים במקומות כאלה זה שזה לא תפס, זה לא הצליחו לשכנע את העם, הוויכוח ממשיך. אז ויאמרו הנשיאים יחיו, אומרים את דבריהם, ולמעשה ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים, זה סוג של פשרה. טוב, אז בפועל לא באותה עמדה שהם היו רוצים, אלא יש פה איזה פיחות במעמדם, חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה, כאשר דיברו אליהם הנשיאים והתחייבו אליהם, אי אפשר לרדת מההתחייבות.
מה נקשר לדבר הזה? כאילו, כמו ההחלטה שעכשיו קבענו בין השאר? יש. כאשר דיברו אליהם הנשיאים בעבר שלנו?
אפשר להגיד ככה ואפשר להגיד ככה. אני חושב ששתי הקריאות הן אפשריות. או כאשר בעבר או כאשר עכשיו. כאשר עכשיו מקבל תוקף. אז שימו לב, כל הסיכום הזה בלי יהושע. ומלחמה או לא מלחמה, בלי שיהושע בפנים. ואני משאיר את זה כרגע כשאלה, ואנחנו ממשיכים לקרוא את הפרק. ויקרא להם יהושע, הנה יהושע עכשיו נכנס לתמונה, אחרי שכל הסיפור כבר נסגר. אתם שמים לב, הסיפור נסגר, מעמדם של הגבעונים נסגר בלי יהושע. בפעם הראשונה הוא אמנם עשה את הצעד כריתת ברית, אבל השבועה הייתה של הנשיאים, ובפעם השנייה, מלחמה או לא מלחמה, זה בין העם לבין הנשיאים, שהצטרפו כנראה ללוחמים ועצרו אותם בסופו של דבר, אבל, ויהושע מחוץ לתמונה. אחרי שכבר הסיפור נסגר, ויקרא להם יהושע וידבר עליהם, סוג של סיכום לאירוע. למה רימיתם אותנו? לאמור רחוקים אנחנו מכם מאוד, ואתם בקרבנו יושבים. ואתה ארורים, למה? למה רימיתם אותנו? איזה מין שאלה תמימה כזאת, קצת, כאילו בתמימות כזאת, למה עשיתם את זה? כאילו יש לו ציפייה מהם, ואתם יחזבתם, אתם לא בסדר בהתנהלות הזאת. ואתה, זה קצת מזכיר את הרב קוק, בקריאה שלו כמה פעמים לראשי אחרי הפרעות באיזה שנה, אולי ברגע אחד, ב-20, בקיצור, אחרי פרעות שהיו כמה פעמים, היו פרעות, לא זוכר בדיוק באיזה, והרב קוק פנה למנהיגים בקריאה כזאת, למה אתם ככה מתנהגים? כאילו באיזו תביעה מוסרית מאוד גבוהה, עם איזו ציפייה מאוד גבוהה, שככה מביאה את המחויבות שלהם, ואני רואה בכם כאלה שאפשר לתבוע מהם. גם פה אפשר לומר השאלה הזאת, אבל אתם רימיתם, ואתה ארורים אתם, ולא יקרת מכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים, לבית אלוקיי. שימו לב, הוא מוסיף פה את בית אלוקיי, את המקום שזה יהיה קשור לבית השם, לא מובן מאליו, וזה תוספת של יהושע, בעצם שם אותם באיזשהו מקום. חז"ל אומרים לבית אלוקיי, עד היום שנגיע לבית אלוקיי ויבנה המקדש, המקום אשר יבחר, ואז נדע מה מעמדכם. כאילו לבית אלוקיי, אני לא יודע מה לעשות איתכם באמת. אני לא יודע מה מעמדכם, אני לא יודע איך להכריע, אז לבית אלוקיי אתם תהיו חוטבי עצים ושואבי מים, וכשתבשיל המציאות אנחנו נברר מה מעמדכם. כרגע אינני יודע מה מעמדכם. ויענו את יהושע ויאמרו, גד וגד לעבדיך. הם מסבירים את הדבר הפשוט. אנחנו שמענו שאתם משמידים את כולם. אגב, זה חיזוק למי שאומר שמה? שהיו איגרות? שלא היו איגרות, נכון? שלא היו איגרות, כי הוא גד וגד לנו שאתם הורגים את כולם. את אשר ציווה אדוני אלוהיך את משה עבדו לתת לכם את כל הארץ, להשמיד את כל יושבי הארץ מפניכם, ונראה מאוד לנפשותינו מפניכם, ונעשה את הדבר הזה, ידענו שהורגים אותנו. מה הורגים אותנו? יש איגרות. יש תשובות. אני אומר, השאלה הזאת היא שאלה פתוחה, לא נטפל בה כרגע. ואתה עיננו בידך כטוב וכישר בעיניך לעשות לנו עשה. יהושע עושה, ושימו לב, הצעד הראשון החזק שלו בסיפור אחרי שהתגלתה התרמית, מהו? ויצל אותם מיד בני ישראל ולא הרגו. יהושע לא יודע האם להילחם או לא להילחם. לא הייתה לו בהירות, ולכן הוא נתן למציאות להתנהל. אבל פה יש לו בהירות. אנחנו התחייבנו, וההתחייבות הזאת מחייבת אותנו, ונשבעו להם, כמו שראינו, ויצל אותם מפני בני ישראל. זה אומר שמה? מה מבחינת העם היה שם? ולא הרגום, הוא יציל אותם ולא הרגום, זה אומר שעם ישראל ניסה להצביע ברגליים, מה לעשות?
מה שלא שובע בכל סיפור?
מה?
מה שלא שובע בכל סיפור זה בהתחלה, כשהנשיא נתן לי עם הידע. כי עכשיו פתאום בעצם מחדש פה כאילו, וואלה, לא ידעתי מזה שהנשיאים קבעו שאנחנו עושים להם שום דבר.
מה זאת אומרת? הוא לא יודע את מה ש... ואתה ארורים, ולא יקרת בכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים. מי קבע את זה? זה ברור שזה על סמך הנשיאים, רק הוא לא מערב אותם בסיפור של הנשיאים, כי זה סיפור פנימי. הוא עכשיו בא כנציג של עם ישראל, אחרי כל הדברים, ואומר להם, טוב, אני בא עכשיו לסיכום. ובתוך הסיכום הוא מציל אותם, מצד אחד, ומצד שני, פסוק כ"ז, ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה, ולמזבח אדוני עד היום הזה, למקום אשר יבחר, אומרים חז"ל במדרש, ושם תוכרע הסוגיה. המדרש הזה שאומר ששם תוכרע הסוגיה, מציפה, אני חושב, דבר נוסף בפרק הזה. בחלק הראשון של הפרק אפשר לומר, עם ישראל כל כך רגיש לצלילים האלה שמתפעלים מיהודו, וכאילו מוכנים לשתף פעולה, ורוצים לעשות שלום עם עם ישראל, ויעש להם יהושע שלום, בלי לשאול הרבה שאלות. זה החלק הראשון. הכמיהה של עם ישראל, לשלום העולמי ולתיקון העולמי ולשם השם וכל מה שהם נתנו, הסחורה שהם נתנו בנאום הזה שהם מסיטים אותו מהשאלות שלו, היא באמת סחורה שעם ישראל רוצה אותה משמעותית לו. זה החלק הראשון. החלק השני מגלה לנו על יהושע תכונה מעניינת. יהושע באמת לא יודע, זו סוגיה סבוכה. אנחנו רואים מאוחר יותר נזקק אליה שאול ומתנהג הפוך לגמרי. הוא מתנער, אתם רימיתם בקנון ישראל ויהודה, ומתנער מהם. ודוד נכנס עוד פעם לסוגיה הזאת, והולך למהלך של פתרון, אבל מאוד מאוד מורכב. מצד אחד הוא הולך איתם, מה אעשה לכם? ומצד שני הם אומרים, יותן לנו שבעה מצאצאיו של שאול, והוקענום להשם. וואו, להרוג אותם. תן לנו שבעה מצאצאיו של מלך ישראל, ואנחנו נהרוג אותם. אומר דוד, אני אתן. סוגיה מורכבת מאוד, נמצאת בסוף שמואל ב', בפרק כ"א, נלמד אותה ביחד, ונגיע ונראה שם דברים מאוד משמעותיים, אבל זה באמת סוגיה סבוכה, ויהושע לא יודע, וכשהוא לא יודע, אז הוא מתנהג כמו לא יודע, הוא לא נכנס, יש פה איזה יושר, יש פה איזה מכוונות פנימית, יש פה איזה משהו שבעומק אני חושב שהוא איכות מאוד מאוד גדולה. מנהיג באמת נמצא בסוגיה סבוכה, אז מה הוא עושה? הוא הולך אחורה. רגע, אתה המנהיג, מה לעשות? אני לא יודע. אז מה עושים? אז השטח מגיע וקוראים דברים אחרים. ואנחנו שואלים, רגע, ככה מנהיגים? כן, ככה יהושע מנהיג, ויש בזה עומק גדול. יש פה ענווה, יש פה איזה ישרות גדולה, יש פה איזה... אני לא יודע. ורואים מתוך הפרק הזה שיהושע באמת לא יודע מה לעשות. וחז"ל יגידו את זה, כשיהיה המקום אשר יבחר, אז אנחנו נדע. טוב, עד כאן פרק ט', ואנחנו עוברים לפרק י'. ויהי כי שמוע אדוני צדק מלך ירושלים כי לחד יהושע את האי ויחרימה כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן עשה לאי ולמלכה וכי ישלימו יושבי גבעון את ישראל ויהיו בקרבה. שימו לב, יש פה שמועה נוספת, הפעם של אדוני צדק מלך ירושלים, שמועה שלישית, הפעם כי לחד יהושע את האי ויחרימה כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן עשה לאי ולמלכה וגם ישלימו הגבעונים ויהיו בקרבה. ישלימו הגבעונים והיו בקרבם, זאת אומרת, יש פה בעצם עם ישראל כבש מצד אחד, גם במלחמה טבעית, והגבעונים בעצם ישלימו והיו בקרבם. ויראו מאוד כי עיר גדולה גבעון כאחת הרי הממלכה וכי היא גדולה מן העי וכל אנשי הגיבורים. אז שימו לב בעצם מה יש כאן. יש כאן תגובה או שמיעה ביחס לשלב הקודם. אני מזכיר בתחילת פרק ט' והתקבצו כולם. ההתקבצו כולם זה לא אופרטיבי, זה מין הצהרת כוונות ואולי אפילו התוועדות של כל הגדולים. אנחנו הולכים ביחד, אבל זה עוד לא מעשה. אין שם שום תיאור של מעשה שנעשה, לא נאספו לשום מקום, אין שמות של מקומות. זה נמצא באיזשהו אופן תיאורטי. אבל הייתה קואליציה גדולה שהולכת ונרקמת, והנה מה עשו הגבעונים? שברו את הקואליציה. השבירה הזאת קודם כל החלישה את כולם. מי יודע גם מי יבוא בעקבותיהם? ויותר מכך, כל מי שמסתכל במפה רואה דבר מעניין. אם לפני כן כל מלכי עבר הירדן היו ביחד, עכשיו יש ליהושע עוגן בליבה של ארץ ישראל, במרכז. תסתכלו איך בליבה של ארץ ישראל, זאת אומרת, יש צפון, יש דרום, ובמרכז נמצאים הגבעונים. והגבעונים מבחינה זאת הם בעצם מתנה גדולה ליהושע, הסיפור הזה, כי יש לו עוגן במרכז הארץ, בלב ליבה של הארץ, של ברית, ברית הדדית כמובן, והדבר הזה מבחינתם של, הייתי אומר, אדוני צדק, מלך ירושלים, שהוא זה שמנסה לאחד את השורות, הוא מנסה להחזיר את הגלגל אחורה, אז בואו נזיז את הגבעונים, נעמיד אותם במקומם, נלחם בהם, ונחזור לקואליציה הגדולה של פרק ט', כי זה הסיכוי שלנו, מול יריחו ומול האי, בודדים, כל אחד נופל, עם גדול, עם ישראל, מפיל אותם, אבל אם נתאחד כולנו, יש סיכוי. אבל עכשיו הבעיה לאיחוד, זה הגבעונים שנמצאים באמצע, אז בואו נלחם בגבעונים, ונחזיר עטרה ליושנה. ירושלים קרובה לגבעון, נכון, נכון. מזהים את גבעון כאל ג'י, שנמצאת ממש מעט מצפונה לנבי סמואל. אתה עומד בנבי סמואל, וצופה צפונה, וממש קילומטר, שניים ממך, אפשר לזהות את אל ג'י, והיו ימים שיכולנו לטייב, וזיהינו את הבריכה של אל ג'י אפילו. הבריכה שיש מי שאומר שזה הבריכה שישבו יואב ואבנר, ישחקו הנערים לפנינו, אלה ישבו מצד אחד של הבריכה, ואלה מצד שני של הבריכה, יש מי שטוען שבזה המדובר. טוב, אז אם כן, ויראו מאוד, והנה בעצם מתחילה המלחמה. בצעד ראשון, אדוני צדק אוסף חמישה מלאכים, חמשת מלכי הדרום, ועלו אליי ועזרוני ונקד גבעון, כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל. בואו אנחנו עכשיו נטפל בה. ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמורי, הם וכל מחנה, ויחנו על גבעון וילחמו עליה. טוב, מה עושים אנשי גבעון? יש להם ברית, ברית לחיותם. שולחים מהר וישלחו אנשי גבעון אל יהושע אל המחנה הגלגלה, לאמור, אל טרף ידיך מעבדיך, עלה אלינו מהרה והושיע לנו בעוזרנו, כי נקבצו אלינו כל מלכי האמורי יושבי הער. כל מלכי האמורי זה קצת לא ברור מה, אלה, כאילו, זה כאילו רק מדרום, חמישה מלכים, אבל יש פה איזה, הייתי אומר, פאניקה מובנת, מוצדקת גם אולי באיזושהי צורה, אם עכשיו מותקפים חמשת הערים, ושימו לב מרגע זה, אני רוצה שנשים לב לא רק לעובדות, אלא למודל הרוחני של המלחמה. מודל הרוחני של המלחמה, אנחנו נראה דבר מעניין. יהושע עושה והקדוש ברוך הוא מגבה. יהושע עושה והקדוש ברוך הוא מגבה ומעצים. יש פה איזה סוג של דיבור בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, שנקודת המוצא היא הטבע, אנחנו פועלים והקדוש ברוך הוא מעצים את הפעולות שלנו ומאפשר להם לפגוע ולהתרחש עוד מעבר למה שאנחנו עשינו, ויש פה איזה שיתוף פעולה מאוד מיוחד שהוא המבנה הרוחני של המלחמה. בואו נראה אותו. אז צעד ראשון, הם קוראים ליהושע, ויעל יהושע מן הגלגל, הוא וכל עם המלחמה עמו וכל גיבורי חיל. אני שואל את יהושע, למה אתה עולה? מה התשובה שלו תהיה? לעזור לגבעונים, נכון? ברור. עלה אליי, איך כתוב פה? עלה אלינו מהרה והושיע לנו, ויעל יהושע מן הגלגל, הוא וכל גיבורי החיים. ממש רואים, זה הסיפור פה. אני הולך עכשיו לעזור לכם. אבל הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה, מיד בפסוק ח', וכמו אומר, יהושע עשית צעד מצוין, אבל הצעד הזה יזכה אותך בעוד דבר. ומהו הדבר? אל תירא מהם, כי בידך נתתים, לא יעמוד איש מהם בפניך. תסתכלו על הפסוקים של תחילת פרק א', הייעוד האלוקי אליו, ובעצם בידך נתתים, מה זה קשור? אני אמור להציל את הגבעונים? לא, זה יותר מהצלת הגבעונים. זה כבר, הצלת הגבעונים תאפשר לך בעצם בידך נתתים, לא יעמוד איש מהם בפניך, כמו שהבטחתי לך בתחילת הספר, ובמילים אחרות זה הופך להיות כבר חלק מהמענה והמלחמה עם מלחמת מלכי הדרום. מלחמה שבסופה כיבושים, ובעצם יהושע פה מובטח שלא יעמוד איש במפניך ויהיה איזשהו גיבוי. אז אם כן, שימו לב, ויעל יהושע, הוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא האם לעלות או לא, זה בדרך הטבע, ויעל יהושע והקדוש ברוך הוא מגבה. ועכשיו עוד צד, ויבוא אליהם יהושע פתאום כל הלילה עלה מן הגלגל, זה נס או טבע? זה טבע לגמרי, ויומם השם לפני ישראל מכה גדולה, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד הזקה, עד מקדה. שימו לב, מה רואים פה עוד פעם? רואים טבע, ויבוא אליהם יהושע פתאום כל הלילה, והקדוש ברוך הוא מעצים את הפעולה הזאת, והיא מתברכת, ויאומם השם לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, והנה המציאות מסתדרת, והקדוש ברוך הוא עוזר לו, ויאומם השם לפני ישראל. אני ממשיך, המה, והיא בנוסה מפני ישראל, שימו צד שלישי טבעי, כל פעם מתעצם במלחמה, כל פעם הוא מתקדם בשלבים של המלחמה, וירדפם דרך, והיא בנוסה מבני ישראל ובמורד בית חורון, אז אם כן עוד צעד של למצות את הניצחון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד הזקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב. אז אם כן, המבנה פה הוא מאוד ברור. טבע מגובה בנס. והנס זה לא סתם נס, זה נס שמעצים ומחזק את הטבע. אני בידך לדעתי ויהיה בסדר. אז ממשיכים, והקדוש ברוך הוא המם, ואז יהושע ממשיך לרדוף, והרדיפה עכשיו ממשיכה ומצליחה יותר, יש יותר ברכה בעשייה שלו, אז יותר עשייה, יותר הוא ככה מוסיף גז, נותן טורים גבוהים יותר במלחמה שלו, והצד השלישי, הם בורחים במורד בית חורון, והרדיפה של עם ישראל מפה, והקדוש ברוך הוא ממטיר אבנים מן השמיים, השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד הזקה, ויש פה איזשהו שיתוף פעולה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא מאוד גדול, כשהמודל הוא העצמה. עכשיו הסיפור כמובן לא נגמר פה, והחלק הבא שלו, אז ידבר יהושע לאדוני, ביום תת אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק האלון. וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויבה, ולא היא כתובה על ספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא עץ לבוא כיום תמיד. אני שואל, מה מביא את יהושע לעשות דבר כל כך לא שגרתי, כל כך לא רגיל? אין לנו דוגמה כזה. עוד רגע המקרא יגיד, לא היה כיום הוא לפניו או אחריו. לא היה אף פעם דבר כזה. בן אדם עומד ואומר לשמש לעצור. זה לא, זה מחוץ לכל סדרי עולם הדבר הזה. מה הביא את יהושע? אז התשובה כתובה בפסוקים. הוא אומר את הדבר הזה לעיני ישראל, והוא אומר, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, עד יקום, וידום השמש וירח עמד, עד יקום גוי אויביו. זאת אומרת, מה המטרה, מה התכלית של הדבר הזה? לאפשר לעם ישראל לנקום. באיזה דרך, טבעית או ניסית? טבעית. זה טבעית, רק הקדוש ברוך הוא נותן שעות לחימה. שמש בגבעון דום ותאפשרי להם הרבה שעות לחימה למצות את התהליך. למצות את התהליך זה לא סתם שעות לחימה, זה הרבה יותר מזה. שימו לב, אנחנו רואים בהמשך, כשהם בורחים, אומר להם יהושע לעם, ואתם אל תעמודו, כשהאויב בורח כמובן, בפסוק י' ת', ואתם אל תעמודו, רדפו אחרי אויביכם וזינבתם אותם, אל תתנום לבוא אל הריהם, כי נתנם אדוני אלוהיכם בידכם. אם אני מנסה לצייר את המלחמה באיזשהו סרטוט, תדמיינו לעצמכם שבעצם יהושע עולה מן הגלגל, בערך 30 קילומטר עד שהוא מגיע אל העי, אל גבעון שנמצאת מצפון לירושלים. הוא בא ממזרח, ומה הוא בעצם עושה לחמשת המלכים? הודף אותם לאן? מערבה, הם יורדים במורד בית חורון. הם יורדים במורד בית חורון, והם מבחינתם מנסים מה? מה מבחינתם הצלחה? מה היעד שלהם? לחזור דרומה ולעשות את האיגוף ולחזור אל הרי המבצר מדרומית לירושלים. אז אומר יהושע, אל תתנו לחזור אל ה... וזינבתם, אל תתנו לבוא אל הריהם, כי נתנם אדוני בידכם, אלוהיכם בידכם. שלא יחזרו דרומה. יחזרו דרומה, חוזרים להרי המבצר, חוזרים להרי המבצר. אנחנו כבר מתקשים. יש לנו עכשיו שטח פתוח, ולנצל את המלחמה בשטח פתוח. אז אם כן, שמש בגבעון דום, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אבל זה לא רק שעות לחימה. אגב, באיזה שעה ביום הדבר הזה נאמר? שמש בגבעון דום באיזה שעה? לפני חצות. כי הם במורד בית חורון, כבר מערבית לגבעון, ואומרים שמש בגבעון דום, אז קצת מאחרינו, זה לפני הצהריים באיזשהו שלב, נכון? זה לא מעליהם, אם זה היה שמש במורד בית חורון דום, אז זה מעליהם, אבל שמש בגבעון, הם כבר עזבו את גבעון והיא נמצאת מזרח עליהם, אבל היא נמצאת בעשר בבוקר או משהו כזה. זאת אומרת, היום עוד ארוך, זה לא להאריך את היום בסופו. זה להאריך את היום בתחילתו, עד יקום גוי מאויביו בנחת, אנחנו עכשיו נלחמים, השם נלחם מן השמיים, השיתוף הזה יהושע אוהב אותו, והוא אומר, אנחנו נמשיך אותו, ולא רק האבנים ישמשו איתנו, ישתפו איתנו פעולה, אלא גם השמש והירח יהיו שותפים ויאפשרו לעם ישראל את המלחמה הזאת. טוב, ההליכה הזאת לשם היא כמובן הליכה מפליאה, היא חורגת מכל דבר פשוט וסביר שבעצם אנחנו מכירים, ובמובן הזה קשה לראות בה רק צורך מלחמתי, עד יקום גוי מאויביי, מאויביו זה איזה מין אמירה ערכית כזאת, אמירה רוחנית, עם ישראל נוקם, עם ישראל נמצא במלחמה, ומי מאפשר את זה? כל המעגלים שותפים, וגם השמיים בעצם שותפים, גם השמש והירח. לפני כן אם תרצו, הירדן היה בקע לפניהם, ועם ישראל עושה את דרכו, והירדן לא מפריע, אלא מאפשר לדבר הזה לקרות, ופה הדבר הזה קורה עוד הרבה הרבה יותר. בחז"ל יש איזושהי אמירה מאוד יפה ומעניינת, שקושרת בין הסיפור הזה ליוסף במצרים. יוסף במצרים חולם שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לו. מה זה? הרי כל העולם עובד לשמש והירח, והשמש והירח משתחווים לך. מה זה הדבר הזה? אז יש מדרש שנתתי לכם אותו בדפי עבודה, אני אגיד אותו בקצרה. אמר לו יהושע לשמש שישתוק, שנאמר שמש בגבעון דום. זה מדרש תנחומה אחרי מות. אמר השמש ליהושע, וכי יש קטן אומר לגדול דום? אתה קטן, אני גדול, איך אתה אומר לי דום? וזה שיח מעניין ביניהם, כמובן זה מדרשי, אבל זה עמוק. אז אמר השמש ליהושע, וכי קטן אומר לגדול, אני נבראתי ברביעי, ובני אדם נבראו בשישי, ואתה אומר לי דום? איך אתה? אני קודם לך, אני גדול ממך. אמר לו יהושע, בן חורין שהוא קטן, אני בן חורין קטן, ויש לו עבד זקן. אינו אומר לו שתוק. אברהם אבינו הקנה לו הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, שנאמר ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. ולא עוד אלא שהשתחוות על יוסף, אומר לשמש, עד השתחוות ליוסף. שנאמר, הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ואני הזרע של יוסף, אז בבקשה, גם עכשיו. אני הגדול ואת הקטן, או אני הקטן, אבל עבד או
בצורה הזאת.
מה?
אברהם הקידוש עם פרק ראשון, מצאנו שרבי יהושע ורבה גמליאל, הבן, אלי רבה גמליאל משמש שני התלמידים של אבא, ואיך זה שלח לו שביב ומומד. אז הוא מביא ראיון שם, אברהם, שמצאינו שגדול משמש את הקטנים. אז הם מביאים איזה ראיון לאברהם,
ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ, את הפסוק הזה הוא מביא?
יכול להיות.
כן, אני זוכר שיש גמרא כזאת, כן, הוא משחק על אותו מגרש. בכל אופן, בואו נקרא את הסוף של המדרש, הוא מאוד יפה. אז אם כן, הוי, שמש בגבעון דום, אז אם כן אומר יהושע, כן, יוסף אמר, השתחוות ליוסף, תשתחוות, אז גם פה אני אומר לך שמש בגבעון דום. אמרה לו השמש ליהושע, וכך אתה גוזר עליי שאדום? מה אתה עכשיו אומר לי לעצור? אמר להן. ואז היא שואלת אותו, אמרה לו, ומי יאמר כילוסו של הקדוש ברוך הוא? מי יקלס אותו? אני, בתנועה שלי אני מקלסת אותו. אמר לה, דום אתה, הוא אמר לא, אמר לה, זה פה. ואני אומר כילוסו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אז ידבר יהושע ביום תת אותו מרבב. אני עכשיו אומר את כילוסו של הקדוש ברוך הוא. טוב. אני חושב שאפשר עוד הרבה להעריך פה, אבל יש פה דבר, אני חושב, מאוד מיוחד ומאוד מדהים, באמת לראות את הטבע והנס, ובעצם לראות את המלחמה הזאת. ואפשר לומר שבמידה רבה יש פה תיקון למה שקרה ביריחו. מה קרה ביריחו? ביריחו, הקדוש ברוך הוא אמר, בידך נתתים מלחמה טבעית, ואני אתן לכם כוח להילחם. ראינו את פרק ו' וראינו את הציווי האלוקי. יהושע רצה שהקדוש ברוך הוא ייתן את הכל במתנה, ואנחנו ניקח מן המוכן, ורצה את העיר הראשונה, והפך אותה לחרם, מלחמה שהקדוש ברוך הוא נלחם, מי שזוכר, ראינו את הפער הזה ביניהם. פה בעצם יהושע כן נמצא במקום הזה, וכן נמצא בעמדה, והמלחמה הזאת היא סוג של תיקון למלחמת יריחו, ואולי אפילו, זה סוג אחר קצת, כי זה לא רק לתת לישראל כוח, זה איזשהו שיתוף פעולה, יש פה יותר נס, אולי קשור לתהליך שיהושע בעצם נמצא בו, שפחות הולך לכיוון של הטבע ויותר רוצה את הנס. גם פה הוא מעצים את הנס. השמש בגבעון דום הזה זה העצמה גדולה למימד של הנס, אבל כבר במודל של העצמה הדדית, ולא במודל שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה, אלא עד יקום גוי מאויביו, השילוב הזה ישנו, אבל עם משקל גדול של הנס, מתאים מאוד לשיטתו של יהושע. אני רוצה לשים לב לעוד שתי נקודות בפרק הזה. נקודה אחת, הקדוש ברוך הוא, הפסוקים האלה מראים מה מתרחש בפרגוד. איך רואים מה קורה שם למעלה? ולא היה כיום ההוא לפניו ולאחריו לשמוע השם בכל איש. מה זה לשמוע השם בכל איש? שימו לב, הביטוי הזה אומר, זה לא פשוט. מה זאת אומרת לא פשוט? אז מה היה כאן? יש פה תיאור שבעצם יהושע לא קיבל לפני כן שום נבואה ושום אישור. ובתוך הסיטואציה ואיך שהוא קרא אותה, הוא פתאום עוצר את המלחמה ואומר, שמש תעצרי! מה קורה בפמליה של מעלה? קצת רומזים לנו מה קורה. לא היה כיום ההוא לשמוע השם בכל איש. מה זאת אומרת? כאילו בעצם יש פה איזו אמירה, מה קורה פה? זה לא פשוט. לשמוע השם בכל איש על דבר כל כך חזק, לעצור את השמש, לעצור את הקוסמוס, מה? ככה זה לא פשוט. והנה הדבר הזה מתרחש אחרי הפרגוד, ואומרים לא היה כמוהו, אבל הפסוק אומר ולא יהיה. מה זה לא יהיה? סוג של נבואה, אבל מי אמר שזה ככה לא יהיה? אין לנו אלא לומר שיש שם סוג של איזה דיון שהיה בפמליה של מעלה. אם היינו כותבים מדרש, אז היינו אומרים, באו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרו לו, איך יעשה כדבר הזה, וכי ינוד אישה יגיד לשמש לעצור? לא יכול להיות דבר כזה. ומה הקדוש ברוך הוא עונה? ידום, אבל זה פעם אחרונה. ונמסרה הודעה בנביא, לא יהיה. זאת אומרת, אם יבוא עוד פעם צדיק, יהיה הצדיק יסוד עולם, מישהו שהכי הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, ועוד פעם ירצה ויעצור את השמש או הירח, או יעשה משהו במרחב הזה, הודיעו כבר מראש שהקדוש ברוך הוא לא ישמע בקול איש הפעם, והדבר הזה לא יקרה. הדבר הזה הופך את האירוע הזה להיות באמת סוג של חד פעמי כזה, שבא ליצור איזו משוואה, אבל לא ממצים אותו. הטבע הוא טבע, הנס הוא נס. פעם אחת הטבע עצר בצורה כל כך דרמטית, כדי להראות את המשוואה שבעצם הטבע הוא לשם עם ישראל, השירה של עם ישראל היא הלב של הסיפור, ויחד עם זה הדבר הזה לא הופך להיות שגרת עולם, והוא נאמר פעם אחת ללמד משהו ולא יעשה. פסוק י' ולא היה ביום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש. טוב, נקודה אחרונה בפרק, נקודה אחרונה בפרק זה המבנה שלו. שימו לב, וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגל באמצע המלחמה. מה זה? מיד אחרי זה, וינוסו חמשת המלאכים האלה ויחבאו במערה ובמקדה ויוגד ליהושע נחבאים, ואחרי זה ממשיכים את המלחמה וכובשים הרבה ערים, ובאיזשהו שלב בסוף המלחמה חוזרים ומקים את המלאכים במקדה באיזשהו טקס, הכל פה קורה, אבל שימו לב שבעצם בסוף סוף הפרק כתוב עוד פעם, וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגל, בפסוק מ"ג. זה המקום המתאים למשפט הזה, אבל המשפט הזה מופיע פעמיים, והוא מופיע פעם נוספת בפסוק ט"ו, והוא פלא גדול, כל הפרשנים שואלים, מה עושה הפסוק הזה פה? כל מיני צורות שהיו לפרשנים לענות, השאלה היא צועקת, מה זה וישוב? לא יכול להיות, עוד רגע הוא אומר, מהר, מהר, כדי שנספיק את המלחמה. הרי שמש בגבעון דום נתן לו שעות לנוע, הנה הציור הזה, ציירתי אותו, זו העי, אונה מערבה, שלא יחזרו אל הרי המבצע, ובדרך הרדיפה הוא גם נלחם עם כל מלכי הדרום, מעבר לחמישה. יש עוד מסכת שלמה של כיבושים. בסוף הוא חוזר לגלגל, הגלגל נמצאת בכניסה לארץ ישראל בירדן. אין שום אפשרות שתוך כדי הרדיפה הוא חזר לגלגל ועוד פעם הוא משיך את הרדיפה לנצל את המומנט. אין דבר כזה, זה בלתי אפשרי. אז מה יש כאן בסיפור הזה? אז הסיפור הזה הוא צורה שהמקרא בהרבה מקומות, זה כלים לראות אותם בעוד מקומות, זה לא רק פה, שבעצם אפשר היה לסיים את הפרק כאן. זה כמו חתימה אחר חתימה. וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה, אפשר לגמור את הסיפור פה. רגע, יש המשך. נכון, המשך. גמרו להרוג את המלאכים, כבשו עוד מקומות. אבל הלב נמצא פה. הלב, החלק שיש בו את המשוואה הרוחנית, הניסית, הטבע והנס נמצאים כאן, ובעצם יש פה איזו סגירת מעגל, וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגל, וכאילו נגמרה המלחמה, וכאילו סיכמנו אותה, וכל השאר זה כבר מעגל שני של המשכיות, אבל לא באותה רמה. הדבר הזה הוא תשובה טובה, אבל לא מספקת. כן. מצוין. שאלה שלך, אז למה המסורה לא חתמה את הפרשייה בפסוק תתווה, והייתה שמה את סוף הפרשייה? ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. ופה בעצם, אז זה החלק של הנס שמסתיים, העצמה של מה שקרה, והיה שוב יהושע וכל ישראל עמו אל מחנה הגלגל, ופה תהיה הפסקה של פרשייה. נכון. זה בעצם השאלה, ואני רוצה להגיד שהמבנה הזה, הוא לא שינה את המהות שאמרנו אותה, שיש פה בעצם איזשהו מעגל רוחני ומעגל מעשי, החלוקה הזאת, גם בלי הפסוק הזה, עד פה הנס והמודל, ואחרי זה תיאור מפורט של עוד ועוד מלחמות, שזה כבר משהו אחר לגמרי, בלי ניסים כבר, עד סוף הפרק זה כבר בלי ניסים, זה בעצם המשכיות מכוח החלק הראשון, החלק האחרון. מה ההבדל בין שני התיאורים? אם היה וישוב ישראל, יהושע וכל ישראל עמו למחנה הגלגל, חותם את הפרק, לא כמו שאצלנו, אלא חותם את החלק ההוא, בעצם היינו אומרים, הנס יקרין עד סוף המלחמה, הנה, יש פה צעידה אל הסוף, אבל כל מה שקרה בעקבות הנס הזה, הוא מוקרן ממנו, הוא ממשיך אותו, הוא בעצם איזה משוואה שעכשיו ככה הסיפור הזה מתנהל. ואז אנחנו אומרים, וישוב חותם את הפרשה, כי הוא באמת סוף הפרשה. אומר חכמי המסורה, זה מסורת, בעצם שהחלוקה הזאת של הפרשיות הסתומות, היא בעצם אומרת לא, לא, זה לא ככה, זה הלכה למשה מסיני, חז"ל אומרים, יש לזה, החלוקה לפרשיות היא מאוד משמעותית, אפשר דרכה לראות עומקים מאוד גדולים בתורה, ממש. אז אם כן, החלוקה לפרשיות אומרת לא, וישוב זה כבר התחלה חדשה, זה לא חלק מהסיפור. לא זכה וישוב הזה להיות יחד עם הנס. אם הוא היה יחד עם הנס, אז הוא חתם אותו והנס מקרין גם עליו. לא, הנס נגמר, רוחמו נקטע. לא היה כמו, השם לא שומע בכל איש, אופ, נעצרים. השם נלחם ישראל עוד כמה מילים. אבל זה נעצר בדרמטיות בנס, רגע, ומה בעקבותיו? עקבותיו זה כבר התחלה חדשה. ואז הוישוב הוא כן בעצם, הוא סוף החלק הזה, אבל הוא לא מודבק אליו, הוא מודבק לשלב הבא, הוא כמו אומר, זה לא זכה לחתום את זה, ובמילים אחרות יש פה איזה נס, התעלות מעל הטבע, אבל כל מה שקרה בהמשך, זה כבר לא במודל הזה, יוצרים פה איזה חיץ ביניהם, והחיץ ביניהם זה לשים את הפסוק הזה, כפותח את הפרשה ואומר, השיבה, כל מה שקשור מכאן ועד הסוף, הוא כבר בחלק הבא, הוא לא חלק מהפרשייה פה. שומעים את השילוב המורכב הזה. טוב, בואו כמה מילים קצרות על פרק י' א', ולאחר מכן על פרק י' ב', ואנחנו נעצור כאן. פרק י' א', אנחנו נמצאים עוד פעם, ויהי כשמוע יבין מלך הצור, וישלח אל יובב מלך מדון ואל מלך שמרון ואל מלך עכשיו, ואל המלכים אשר מצפון בהר ובערבה, נגב, כנרות ובשפלה, ובנפות דור, מים, הכנענים ממזרח הים, והאמורי והחיטי והפריזי והיבוסי בהר, והחיבי תחת החרמון בארץ המצפה. מה אתם שומעים פה? עוד ועוד ועוד ועוד. שימו לב, יש מעגל ראשון של מלכים, פסוק א', יבין מלך הצור, אל יובב, אל מלך שמרון, אל מלך עכשיו, זה המעגל, ואחרי זה הם מלכים, עוד הרחבה, מעגל רחב יותר שמצטרף, אבל יש את הבסיס שעליו בעצם בונים. זה נקודת מוצא. אז אם כן, הם שומעים, ואני שואל מה הם שומעים? לא כתוב מה הם שמעו, אבל מה שהיה, מה בעצם קרה עכשיו? הקואליציה נפלה. החזון של מלכי צדק מלך ירושלים לאחד את כולם לא הצליח, והוא וכל מלכי הדרום בעצם, כל הדרום כבר נפלה. אז מה עושה עכשיו יבין מלך הצור? מנסה לשקם את הסיפור, את הקואליציה, ואוסף את כל מי שנמצא בצפון, כל המלכים, כולל מלכים רחוקים, ויש פה איזה תיאור, הכנענים ממזרח ומים, האמורי, החיבי, יש פה איזה תיאור תחת החרמון, יש פה תיאור שבעצם מגיע עם רב כחול אשר אספת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. זאת אומרת, יש פה איזה נחלצים, ויוועדו ויבואו ויחנו יחדיו אל מי מרום להילחם עליהם. מי מרום נמצאת, יש מי שאומר בצפון מירון, מי מרום מירון, יש מי שככה רואה אותם, אבל קשה לשים את זה כל כך צפון, זה קצת קשה, ויותר פשוט להגיד שהכוונה, רבי תנחום הפרשן הירושלמי אומר שזה מירון, בדעת מקרא מביא כדבר פשוט שזה באזור של הגליל, אולי הגליל התחתון אפילו, לא לשים אותם רחוק מדי. רחוק מדי זה שם את יהושע בלב האויב, ופה זה איזשהו מקום, כ-100 קילומטר יהושע צריך להגיע אליהם, שזה גם הרבה מאוד, וצריך להבין, זה שטחי כינוס לקראת מתקפה על יהושע, הם לא חלמו שיהושע יפתיע אותם כמו שהוא הפתיע אותם, והוא עושה פעם שנייה את מה שהוא עשה בדרום, רק פעם ראשונה זה היה 30 קילומטר לעלות למעלה, ופעם שנייה זה לא 30 קילומטר, זה משהו הרבה מעבר לזה. טוב, אז אם כן, זה מה שקורה כאן, ויהושע, ויבוא יהושע, מה מקומו של הנס בסיפור הזה? המקום הוא מאוד סולידי, אפילו אפשר לומר אין נס, יש ביטויים שכתובים בכל המקרא כולו, שהקדוש ברוך הוא נותן את אויבינו מפנינו, גם על מלחמות טבעיות הדבר הזה כתוב, ופה הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר השם אל יהושע, אל תירא מפניהם, כי מחר כעת הזאת אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל לצוציהם, תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. אני נותן, אז אפשר לחשוב זה מתנה. אבל לא, תראו, ויבוא יהושע, הוא קיבל כוח, וכל עם המלחמה עמו עליהם, על מי מרום פתאום, ויפלו בהם. קודם כל, יהושע זה מצבי, שהולך 100 קילומטר בערך, להגיע עד הגליל, אם זה מירון זה עוד יותר, להגיע עד לשם ולהפתיע אותם פתאום, זה מדהים, זה לוחמים. זה מה שעושה יהושע, כל עם המלחמה, לא עם כולם, אלא כל מי שהוא עם המלחמה, והוא מצליח, ואז ויפלו בהם, ויתנם אדוני ביד ישראל, ויקום וירדפום עד צידון רבה ועד משרפות מים ועד בקעת מצפה מזרחה, ויקום עד בלתי ישאיר לו שריד. המילים האלה הם מילים של טבע, מילים של מלחמה טבעית, ובעצם כל המלחמות הניסיות עם כל ההבחנות הדקות שראינו, הן נמצאות עכשיו בתודעה וכבר לא צריך את הנס בפועל, אלא הקדוש ברוך הוא נלחם איתנו ואנחנו יודעים שהוא איתנו, אבל לא איתנו בשבירת סדרי עולם, אלא איתנו באיזשהו מקום פנימי יותר. טוב, יש עכשיו דבר, תסתכלו, יש דף שאני רוצה לחלק לכם אותו, הדף הזה הוא פרק י' מפסוק ט' ועד סוף הפרק. מה שעשיתי פה, חילקתי אותו לשניים, יש פה שני סיכומים. האחד נוגע לתקופת הכיבוש, והאחד הוא סוג של פתיחה לתקופת הנחלה. זאת אומרת, סוג של פתיחה, איך אנחנו רואים את זה? בפסוק ט' תסתכלו אצלכם, תתוו זה מסכם את מלחמת מלכי הצפון, אבל כבר עם פנים קדימה. כאשר ציווה אדוני את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר ציווה אדוני את משה. זה כאשר ציווה על מה שהיה, אבל זה יכול להיות גם על כל המלחמות. אבל מפורש מפסוק תתוו, תתזיין, ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, את ההר ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגושן, את השפלה, את הערבה ואת הר ישראל ושפלתו. ובעצם יש פה פסוקי סיכום. מה האזורים מן ההר החלק העולה סעיר ועד בעל גד בביקת הלבנון. ימים רבים עשה יהושע, כולם השלימו, אף אחת לא השלימה חוץ מהגבעונים, כי הקדוש ברוך הוא רצה להשמידם כאשר ציווה השם את משה. עד כאן. והנה, ויבוא יהושע בעת ההיא. מה זה בעת ההיא? אחרי שהוא גמר את הכיבושים? רגע, רק עכשיו הוא גמר את הכיבושים. נכון, זה בעצם נוגע לשלב הבא. והפסוקים הבאים הם בעצם נוגעים כבר לשלב ההתנחלות. וזה ייתן לכם פשר גם קצת לכפילות שיש פה. אז אם כן, ויחרט את הענקים, זה סיפור מאוחר. לא הכריתו אותם בשלב הראשון. ולא נותר בעמקים, ואז אנחנו רואים בפסוק חף ג' תראו, ויקח יהושע את הארץ, ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלוקתם לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. הפסוק ויקח יהושע את כל הארץ נזכר פעמיים. פסוק ט' ז' סיכום לחלק המלחמה המלחמה, ופסוק חף ג' סיכום של פתיחה הייתי אומר, אבל הוא מדבר על הנחלה, ויקח יהושע עם הפנים קדימה לנחלה, ואלה הפרקים הבאים. אנחנו עכשיו נכנסים בעצם לפרקי נחלה, כשהספר כולו מחולק לשניים, פרקי כיבוש, פרקי נחלה, וזה מה שעומד להיות בפתח. פרק י' ב' עדיין יש לו איזשהו מעמד שאני אומר עליו כמה מילים, ובואו אנחנו עוברים לפרק י' ב'. פרק י' ב', כן, שימו לב, פרק י' ב', פתאום לוקח אותנו למקום אחר לגמרי. מה זה? ואלה מלכי הארץ אשר יקרו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה. על מי, על מה מדובר פה?
מה שקרה
עכשיו? מה זה?
סיכום.
סיכום אבל של איזה תקופה? של משה. שמים לב? עבר הירדן מזרחה. ויש פה שמות של מקומות סביב סיחון ואוג מלך הבשן. ואז בפסוק ו' משה עבד השם ובני ישראל יקום, ויתנה משה עבד אדוני ירושה לרובני ולגדי ולחצי שבט המנשה. זה החלק הראשון. אז אם כן, שימו לב, יש פה נחלה, נתנה ירושה לשניים וחצי השבטים. זה משה. ואלה מלכי הארץ אשר יקרא יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה, ונותנים את הגבולות בהר ובשפלה באיזה אזורים. ועכשיו מונים אותם, את 31 המלכים, מונים אותם אחד אחד. ואת כל אלה מה? כל אלה, שימו לב בפתיחה, ואלה מלכי הארץ אשר יקרא יהושע מצד אחד, ומצד אחד, ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלוקתם. זאת אומרת, המקומות האלה ניתנים כירושה למחלוקתם, ובעצם כל המלכים האלה עוברים עכשיו לשטחם של ישראל. במילים אחרות, אנחנו מתחילים לדבר על הנחלה, על הארץ שניתנת לעם, לא רק הכיבוש, ועכשיו אנחנו פותחים את הסיפור הזה עם מצד אחד עם משה, ומצד אחד עם יהושע. למה להתחיל עם משה? כמו זו היסטוריה ישנה שהייתה עוד לפני ספר יהושע. אז במובן הכי פשוט להגיד, יהושע ממשיך את משה. מה שעושה יהושע זה צעד נוסף ביחס למשה, ליצור את זה המשכיות. הדבר הזה הוא קשור למבנה של הספר, למבנה של הספר שאנחנו נדבר עליו ביחידה הבאה, ולהבין את המקום של י' ב'. יש איזשהו מבנה מאוד יפה של הספר, שאתה עומד מהצד ורואה את תמונה של הפרקים, 24 פרקים, והם נתחלקים לשניים, 12 ו-12, בצורה מאוד מעניינת. אנחנו נראה את זה פעם הבאה, ואני רוצה לגמור בחידה, שלא כתבתי אותה בדף. מלך חברון אחד. מתיישב לדעתכם, או שיש לכם שאלה על זה? מלך חברון אחד, בפסוקים מתוארים שניים. איך מתוארים שניים? האחד הוא אחד מחמשת מלכי הדרום, שהרגו אותם במערה במקדה, זה האחד. ויש עוד אחד, כשנלחמים בחברון, רואים את זה שזה בחברון ולא במקומות אחרים, לא בעגלון ולא בחמשת המלכים, שם לא מכים את המלך, כי המלך לא נמצא שם. אבל כשנלחמים על חברון, אני קורא בפסוק למדו בפרק י', וילכדוה ויקוה לפי חרב, ואת מלכה ואת כל הריה. מה זה את מלכה? המלך שלה הרי נמצא במערה במקדה, מפורש. אז המלך שלה במקדה או המלך שלה פה? אז הפרשנים כבר אומרים דבר מתבקש. המליכו עליהם מלך, הם לא היו מוכנים להישאר בלי מלך. המלך שלהם במקדה, אז העמידו מלך, ועכשיו ישראל נלחמים עם מלך. אם כאן זה חברון, מלך חברון 2, מה זה מלך חברון 1? הרגו שני מלכים לחברון. אני שואל שאלה לא רק יחידה, היו שניים, קשה להגיד אחר. מה ניתן ללמוד מהעובדה שהמקרא מתאר אחד, איזה תובנה מהותית שלנו ביחס למלחמה אנחנו יכולים לקבל מהדבר הזה? תחשבו על השאלה הזאת, נדבר עליה שבוע הבא. ברכת השם אליכם.